ושלח לפניהם איש. לעבד נמכר יוסף. עינו בכבל רגלו, ברזל בא נפשו, עד עת בו דברו, אמרת השם צרפתו. שלח לפניהם איש. ככה הפסוק הזה מתחיל. כשאנחנו מדברים על יוסף, ושיוסף יורד למצרים, ההגדרה שהפסוק נותן לזה זה שלח לפניהם איש. יש משהו אצל יוסף הצדיק, ואנחנו רואים את זה בכל ההתנהגות, בכל אורך הדרך, שמתי שעם ישראל הולכים לעבור איזה ניסיון או איזה מאבק או משהו לא פשוט, שהם צריכים חיזוק אמונה וחיזוק עמידה מול התאוות, יוסף הצדיק הולך לפניהם. יוסף הצדיק הולך לפניהם. זה מעניין, כי רואים את זה גם במצרים וגם במסעות. בוא נדבר קצת על זה. עם ישראל הולך לרדת למצרים. כמובן, הראשון שיורד למצרים זה שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף, הוא יורד לפניהם. אבל זה לא רק שזה קורה ככה בסדר הפסוקים, או כך זה יתגלגל, או איך שתרצה תקרא לזה. זה מוגדר בפסוק בצורה הכי ברורה. כשיעקב אבינו בדרך לירידה למצרים, הוא פוחד מן הרדת, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, יעקב, יעקב, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. אל תפחד מלרדת למצרים. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. אני ארד איתך, אני אהיה איתך במצרים, ואני גם יעלה אותך ממצרים. שימו לב גם לשימוש במילה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. אנחנו יודעים איזה אנוכי היה בעלך גם עלו. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. נפתחו השמיים, והקדוש ברוך הוא מתגלה בכבודו על הר סיני, וכל העולם רואה ושומע את הקדוש ברוך הוא בעולם. נכון? זה הגילוי של אנוכי אעלך גם עלו. אותו אנוכי נמצא גם באנוכי ארד עמך מצרימה. זה אנוכי ארד עמך מצרימה. שם אתה לא תראה את זה. שם אתה לא תראה שמיים פתוחים, ואתה לא, כל העולם יהיה בשקט, וזה לא יהיה מצב שציפור לא מצייצת, חמור לא נוער, וכל העולם באים ומתכנסים אצל בלעם ואומרים, מה הקול הזה אשר שמענו? וישב השם מלך לעולם. מצב של חומר, טיט ולבנים, מצב באומרם איה אלוהיך, מצב שכל הגויים מתכנסים ואומרים איפה? ואיה אלוהיך, כמו שמסביר רבינו יונה, יש פה השפלה, יש פה אמירה, זה לג, זה בוז, זה זלזול, אפשר לדרוך עליך, אפשר לרמוס אותך, איפה? איה אלוהיך. זה המצב של גלות מצרים, ומצב שעם ישראל עובר גם בגשמיות וגם ברוחניות. גשמיות, השם ישמעו ויציל, כן, עושים אקרשטיין מילדים יהודים, הופכים אותם ללבנים בקיר. פרו עושה אמבטיות דם, אמבטיות של עדי דם של ילדים, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. עם ישראל סובל במצרים, סובל במחריד, אבל זה אנוכי, אותו אנוכי של השמיים הפתוחים עם הגילוי של מעמד הר סיני, אותו אנוכי. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. הפסוק ממשיך, ויוסף ישית ידו על עיניך. מה הקשר? אז זה משחוך, כמו כבר מסביר, ודיברנו על זה בעבר. ויוסף ישית ידו על עיניך, יוסף הצדיק, הוא ייתן לך את הכוח לעמוד בזה. נרחיב עוד מעט בדברים של המשחוך, אבל לפני כן. השפת אמס מדבר בכמה מקומות, כשהוא מדבר על העניין של זכר ליציאת מצרים, הזכרנו את זה בשיעורים של זכר ליציאת מצרים, בהרחבה, שפת אמס מסביר שכשאנחנו מדברים על זכר ליציאת מצרים, זה לא לציין שבעבר היה יציאת מצרים. זה הרי פשוט, כן? אנחנו אמורים לחוות תודעה של יוצאי מצרים, אנחנו אמורים להיות יוצאי מצרים כל יום. לקום בבוקר, אני השם לוקחם משהו, רוצאתי אתכם מארץ מצרים. קריאת שמה שחרית, קריאת שמה של ערבית, כמו שנפסק להלכה, נכון? ברמב"ם פוסקים שחייבים לקרוא מדידת מצרים גם בלילות, ואז גם ביום יש לך תפילין על היד וציצית על הגוף, תלית בגד עם ציצית על הגוף ומזוזה בפתח, וכל המצוות האלה, ושבת וחג, אתה מוקף כל החיים ולזכור, אתה יצאת ממצרים. אומר הסוסם, זה לא אתה יצאת ממצרים, זה לא הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים, זה הקדוש ברוך הוא היה איתך במצרים. כי יציאת מצרים לא הייתה התגלות שרגע אחד בסוף הזמן אלוקים הגיע ובא והוציא אותך ממצרים. ממש לא. איפה שהיית, שם הוא היה. אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו. אתה איפה שהיית, וה-210 שנים של הגלות הנוראה, הנוראה והאיומה הזאת, לא היית לבד. הקדוש ברוך הוא היה איתך כל הזמן, בכל רגע. אותו אנוכי. לא בגילוי, אבל הוא היה. בלבנת הספיר הרעם עוז ידידות, או אות ידידות, תלוי איזה גרסה, אבל של הפיוט של שבת בבוקר שהאשכנזים אומרים, בלבנת הספיר, מה זה לבנת הספיר? הפסוק מספר לנו בסוף פרשת משפטים, ורש"י מסביר את זה שם, והם רואים כשהם אצילי בני ישראל, כשהם רואים את כביכול את הקדוש ברוך הוא, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אומר רש"י, רש"י על התורה, אומר מה זה לבנת הספיר הזאת. כשעם ישראל היו במצרים הם התעסקו עם חומר ולבנים, ובאותו זמן אצל הקדוש ברוך הוא הייתה תחת רגליו לבנה. כי עם ישראל מתעסק עם לבנים, אז יש תחת רגליו לבנה, כי בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיען. בכל צרתם לא צר, אמו אנוכי וצרה, אמו אנוכי וצרה. למענכם שולחתי בבלה, דורשים חזל. בפסוק כתוב שלחתי, אבל החזל דורשים שולחתי בבלה. הקדוש ברוך הוא עמהם. בכל צער וצער שישראל נמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא עמהם. לכם בלבנת, אבל זה לבנת ספיר. פה בעולם אתה מתעסק עם פלטה, עם טיט, עם בוץ. אתה לא יודע בכלל עם מה אתה מתעסק. בשמיים באותו זמן יהיה מזה בלבנת הספיר. זה לבנה של ספיר, של יהלום יקר מאוד. וכשהעם ישראל יוצאים ממצרים, הוא כעצם השמיים לתואר. זה מתחיל להאיר כמו עצם השמיים לתואר, עם כל התארה, עם כל היופי. זכר ליציאת מצרים זה לא רק לזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. זכר ליציאת מצרים זה לזכור שהקדוש ברוך הוא היה איתנו במצרים. ומזה אנחנו נבין ונדע שכל מצב שיהודי עובר, אפילו אם הוא נמצא עכשיו במצב של לבית חומר ולבנים וכל עבודה בשדה, אפילו אם הוא נמצא במצב של גוי מקרב גוי, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אילו מאילו, אפילו אם הוא נמצא בתחתית של התחתית של התחתית, אדם נולד לתוך מצב ש 210 שנים. בן אדם נולד תוך מצב שסבא שלו נולד בגלות הזאת. סבא שלו מעולם לא ראה אור. הוא לא יודע מה זה, הוא לא יכול לנחש מה זה. תתחיל לספר לבן אדם שזוכל כל החיים שאפשר לעמוד על שתיים וללכת. מה? ולא נופלים? ואיך זה הולך? וגם במצב כזה תדע לך, הקדוש ברוך הוא איתך, עמך, אצלך וקרוב לך, מלווה אותך לכל אורך הדרך. אין רגע אחד שאתה לבד, אין רגע אחד שאתה עובר חיים לבד. אונויכי אירי אימכו מצרימו ואונויכי אהלכו גם עולה. איך יש הכוח לזכור את זה? איך יש הכוח לעבור את כל הניסיון הזה? ויוסף ישית ידו על עיניך, הכוח של יוסף הצדיק, שלח לפניהם איש. מעניין מאוד, יש עוד דבר. חסנס מדבר בפרשת מסי, שצריך לזכור כל הזמן את המציאות של מסי בני ישראל. מה התורה מקשרת ביניהם, נכון? אי למסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. אומר הסוסמס, התורה מקשרת ביניהם, שכמו שיהודי צריך לזכור כל הזמן את יציאת מצרים, יהודי צריך לזכור בכל מצב את מסעי בני ישראל. לא, מה כל כך מיוחד במסעי בני ישראל? למה צריך לזכור אותם? 42 מסעות. אומר, היו במדבר. יש כמה דרכים להתמודדות. יש דרך אחת להתמודדות, שבה האדם נלחם. זה הנורמלי. טוב, איך אתה מתמודד עם משהו? אתה נלחם חזרה. זה אקטיבי, עשייה. יש לפעמים מצב של עשייה שנקרא לברוח, נכון? איפה אנחנו מוצאים התנהגות כזאת? יעקב אבינו. יעקב אבינו מתכונן במלחמה מול עשיו לדורון, תפילה ומלחמה. דורון איך הוא עושה? איזים, מאתיים, מותיישים, עשרים רחלים, שולח שם מחנות של מתנות. איך הוא מתכונן לתפילה? קטונתי מכל החסדים ומכל האמס אשר עשיסו עשבדך. נכון? הוא עומד ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. איך הוא מתכונן למלחמה? מכין חרבות, טנקים, נשקים, מה הוא מכין? ויחץ את העם אשר איתו לשני מחנות. אם יבוא עשיו אל המחנה האחס ויקעו והיו המחנה הנשאר שיברחו. זאת אומרת, לברוח זה גם מלחמה. איך אתה רואה? זה יעקב אבינו מתכונן למלחמה, הכוונה לברוח. שיהיה אפשרות לפחות לחצי מהציבור לברוח. זה התוכנית שלו. יש מדרש, המדרש בתחילת מסי, סוסן מסביר את זה, אז המדרש בתחילת מסי מתאר את זה שהלוכה, ככה זה מתחיל, הלוכה, שאלה הלכתית. מה הדין? האם מותר לחלל שבת בשביל בריחה? לחלל שבת בשביל מלחמה זה מותר, זה פעולה. אבל מי אומר שמותר לחלל שבת בשביל בריחה? המדרש כן, מותר לחלל שבת גם בשביל בריחה, והראיה מדוד המלך. דוד המלך הוא הרי איש המלחמה הגדול, ואתה רואה בכל זאת שויברח דוד מפני שאול. גם הוא רואה שיש מבחינה טקטית או מבחינה אסטרטגית, אבל יש דברים שבורחים. אז לכן בורחים. אז אומר הספסמס ממשיך המדרש, לפני הספסמס, ממשיך המדרש ואומר, וכן אתה, שהיה סיפור עם רבי אלעזר, רבי אלעזר בן פרטה, שהיה בציפורי, והגיעו אליו ושאלו אותו גדולי ציפורי שהגיעו עליהם כתבים רעים מן המלכות, ובאו ושאלו אותו האם לברוח או לא, אז הוא לא רצה לענות להם מפורש לברוח, לא לסכן את עצמו, אז מה הוא אומר להם? תהיה אתם שואלים, תשאלו את יעקב אבינו, תשאלו את משה רבינו, תשאלו את דוד המלך. מה? והפסוק מציין, לא את הפסוק שציינו מקודם על יעקב, אלא הוא מציין, ויברח יעקב. איזה בריחה מדובר? ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. מתי זה? כשהוא ברח מפני עשיו לחרן להתחתן שם. אז ויברח יעקב, דוד המלך, ויברח דוד מפני שאול, משה רבינו, ויברח משה מפני פרעה, ואז הוא מגיע למדיין, נכון? אז הוא אומר, הנה אתה רואה שיש פה דרך של בריחה. אומר המדרש יפה, אז יש לנו שתי דרכים בינתיים להתמודד. דרך אחת זה להילחם, דרך שנייה, לברוח. עם ישראל במדבר אין לו לא את הדרך של להילחם ולא את הדרך של לברוח. הוא תקוע, איך זה נקרא בשפה שלנו? בין המצרים. אין דרך לפנות ימין ושמאל. הבית יומין וראי ואין לי מכיר, עובד מונויס ממני, אין דוי ראש לנפשי. ימינה, שמאלה, אין מפלט, אין דרך, אין קדימה, אין אחורה. מה עושים במצב כזה? אתה לא יכול להילחם, אין לך אפשרות. אתה תקוע במדבר, אין לך לאן לברוח. דלו עיני למורי, מרימים את העיניים לאבא שבשמיים. אתה לא יכול להסתכל לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה, תסתכל למעלה. אלה מסי בני ישראל, עם ישראל עבר מדבר. עם ישראל עבר שנים נוראיות במדבר. מה חיזק אותם? איך הם עברו את זה? יש הקדוש ברוך הוא שנמצא איתנו בכל מצב שאנחנו נמצאים. יש הקדוש ברוך הוא שנמצא איתנו וחי איתנו ומעוזר לנו. וגם אם אתה נמצא במצב של הבית ימין ואין ושמאל וכלום, אין שום דבר לאן לפנות, תפנה לה שקדוש ברוך הוא, כי הוא איתך, אימך, אצלך וקורב לך. הוא פה איתך, תפנה אליו, הוא יעזור לך. ואומר הספסמס, ומי שזוכר, מי שזוכר את מצרים ואת המסויס, הוא נושע בהשם תשועת עולמים. הבן אדם הזה כבר יש לו היום את הישוע. הזיכרון הזה, לחיות עם הזיכרון הזה, למען תזכור, אז אם צייס חומר את מצרים, כל ימי חייך לזכור את צייס חומר את מצרים, וזכור אל תשכח את מה שהיה במדבר. לזכור את הדבר הזה, ולחיות עם זה. עם יזכורנו, תזכור את כל מה שהיה שם, איך היית תקוע, ואיך לא היה לך שום דרך לעזור לעצמך, ותלית העיניים לקדוש ברוך הוא והכל הסתדר, והוא היה איתך, ועברת 42 מסעות, עברת את הכל עם ניסים גלויים, עם מן, עם באר, עם עננים, עם סלב, סיפורים מדהימים, עברת דבר כזה. אלה מעשי בני ישראל אשר יוצאו מארץ מצרים, וכשאדם זוכר את זה, הוא נושע בשם. גם במסעות יש את יוסף הצדיק שהולך לפניהם. הרוינה של יוסף. כשהיו ישראל היו הולכים במדבר, היה ארונו של יוסף הולך לפניהם. מגיעים לים סוף, ומגיעים לים סוף, אין להם שום דרך, הם מוקפים מכל הצדדים. מה תצעק אליי? אפילו תפילה לא מועילה כבר. כלום! כשהרוינה של יוסף הולך לפניהם, היום רוב, היום רוב, מה ראה ארונו של יוסף? יש איזה כוח ביוסף הצדיק שסולל את הדרך לפני בני ישראל במצבים הכי קשים. כשיהודי מגיע רחמנא ליצלן בחילת מצרים, למצרים כאלה של מצרים שמאבד את הכל ברוחניאס ובגשמיאס, כשיהודי רחמנא ליצלן נמצא במסעות שהוא תקוע בין המצרים מכל הכיוונים, ופרשס מסי לא לחינם, כמו שמבואר בכל הסידג'ה ספורים, לא לחינם נומדים אותה דווקא בבין המצרים, כי זה מצב של בין המצרים, תקוע לחלוטין. יש דרך ויש עיצה בכוח של יוסף הצדיק לנסת את העיניים לקדוש ברוך הוא ולעבור את הכל, לזכור שהקדוש ברוך הוא איתך, איתך, אימך ואצלך, ולעבור הכל. זה מדהים, אני חשבתי תוך כדי הפטרה, אני לא יודע אם זה נכון, אני רק מציע את זה. יש פסוק בפרק הראשון של ירמיהו, יש הרי שלושה, תלתה דפורנותה, נכון? שלושה של פורנות, דברי, שימו, חזון. דברי ושימו זה שתי הפרקים הראשונים של ירמיהו, ואז מגיע החזון. אז המפורש שמסבירים, יש מתחיל שהקדוש ברוך הוא פונה לירמיהו הנביא ואומר לו, לך תפנה לעם ישראל ותגיד להם וכולו, תתנבא עליהם את כל נבואות הפורנות. ירמיהו הוא הנביא של הפורנות, ואז הוא אומר לה, לא רוצה, אני מפחד, נער אנוכי, אל תאמר נער אנוכי, אתה תלך ותצליח. טוב, ואז עוד דבר ראשון, הוא מראה לו מקל שקד. מה זה, מה זה מקל שקד? כי שוקד אני על דברי לעשותו. כמו ששקד פורח ושקד או לוז, הגמור בבחוי רזדף חז אומרת כנגדי באילן לוז, כמו ביצה שהיא חופה לפיום כנגדי באילן לוז, שלוז לוקח לו 21 יום לגדול. אותו דבר גם יהיה, החורבן יהיה מישי ועשר בתמוז, עד תשעה באב, רשי אומר שזה 21 יום. ואז הוא אומר לו, מה עוד אתה רואה? הוא אומר לו, סיר נפוח. מה הכוונה סיר נפוח? סיר מבעבע. סיר שמעלה הבבואות, הוא מעלה כאילו אוויר. זה נקרא סיר נפוח. שואל אותם, מאיפה הנפיחה מתחילה? מאיפה הוא פניו? כאילו, מאיפה הבעבוע מתחיל? אומר, הוא פניו מפני צפונה, מצד צפון. הנה, אם הסיר רותח בעיקר מצד צפון, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. ואז מגיע הפסוק הבא. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הלוך וקראת באוזני ירושלים לימויר כה אמר השם זוכרתי לו חסד נעורייך אהבה אז כלו לא יסויך לכתך אחריי במדבור בארץ לא יזרו קוידש ישראל השם ריש יסטבו עושוי כל איך לב ישמו רואה טוב עליהם נאום השם אף מי שיגע בעם ישראל מה כתוב פה? מה הפסוקים האלה נכנסים? אז המפורשים בדרך כלל מסבירים את זה, גם מלבים בדרך שלו, אחרים בדרך שלהם, מסבירים את זה כהכנה בעצם לירמיהו. ירמיהו הולך להגיד עכשיו נבואות של פורענות. ולכן הנבואות של פורענות, אז הוא אומר, תדע לך, הנבואות האלה של הפורענות, זה אחרי הכל יש פה אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה לא שהוא שכח אתכם, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה קשר עם עם ישראל. ההפך, זוכרתי לו חסד נעורייך, אהב אסקלוסויך, עדיין יש פה אהבה גדולה. אבל העונש צריך לבוא. לך, אני זוכר את הזמן ההוא. עד כאן הפשט הרגיל. אני חשבתי, אולי אפשר לומר, שהפשט כאן הוא כזה. עברנו הרי כל כך הרבה דברים. אנחנו נכנסים עכשיו למצב של כל כך הרבה צרות. כל ספר ירמיהו הולך לספר לנו כמה צרות אנחנו הולכים לעבור על זה שאמרנו את פי השם והתנהגנו לא יפה. אנחנו הולכים לחטוף. זה המציאות. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, תדעו לכם, אחרי כל הבגידות שלכם, אחרי כל מה שעשיתם, יש דבר אחד שעדיין נזכר. זוכרתי לו חסד נעורייך, אב אסקלויסייך. מה? המסעות. המסעות. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא יזרועו. כשלא היה ימינה ולא שמאלה, לא קדימה ולא אחורה, ולא היה לך מה לעשות, ותלית את העיניים לקדוש ברוך הוא. זה האהבה הזאת והחסד הזה, זכור וקיים ושמור גם 890 שנה אחרי. 890 שנה אחרי של וימרו את פי השם וכל התיאורים בנביאים שמתארים את זה כמו אישה שרחמנה ליצלן בוגדת וכל הלכתם לאלילים והקמתם על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן ועשיתם ככה ועשיתם ככה והפלטם משפט מה לא? כמה השמות שיש שם האהבה הזאת עדיין קיימת תראו את הכוח של הפעולה של המסעות של ללכת עם הקדוש ברוך הוא גם כשלא מבינים וללכת עם הקדוש ברוך הוא גם כשאין לאן לברוח ולשאת עיניים אליו ולהסתכל עליו ריבונו של עולם תעזור לי לטפול לתוך הידיים שלו זה לא רק מסר על העבר זה מסר על ההווה וזה מסר על העתיד אתם נכנסים היום למצב של דין המצרים אתם נכנסים היום למצב שירמיהו הולך להתנבא על פורענות נוראה שהולכת להגיע לירושלים בשנים הקרובות אנחנו עומדים בסוף ימי בית ראשון אחרי שמונה כל כך הרבה שנים פה בארץ יש פתרון, יש דרך אין טעם עכשיו, אל תרוצו להגיד תהילים ואל תרוצו לשים חוטים אדומים מקבר רחל ואל תרוצו לעשות סגולס תרימו את העיניים זה כל מה שצריך כי כל מה שתעשו לא יגיע לעוצמה כזאת שנזכרת 890 שנה החסד נעורייך, אהבת כלולותייך, על הסת עיניים אל הקדוש ברוך הוא, יוצר מציאות כזאת ש-890 שנה של בגידות וצער וכאב ודמעות לא מוחקים. תעשו את זה היום, תביאו את זה עכשיו. אולי זה המסר של הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. כי לתלות את העיניים לקדוש ברוך הוא ולהכיר בזה שאין לי דרך לעזור לעצמי, ואין שום דרך שאני יכול להילחם, ואין לי לאן לברוח, אלא רק אליך אבא שבשמיים, רק אליך אשא את ידיי, רק אליך אליך השם נשאתי נפשי, אם אתה תעזור לי, יהיה לי, אם לא, אני בידיים שלך, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות בעולם. זאת הדרך היחידה להתמודד, לדעת ולזכור, שאונו יחיה ירד עמך מצרימו, ואונו יחיה עלכו גם אולוי, ויוסף יושיס יודו יאלי נכו. מסי בני ישראל יוצאים למסעות, והרויני של יוסף הולך לפנינו. יש קשר מאוד חזק בין יוסף הצדיק לדבר הזה.
מה המסעות עצמם היו כל כך עוצמתיים?
כל המציאות של המסעות, תראה את זה בפרשת בעלו יזכור, כשהפסוקים מתוארים שם, זה המצב של חוסר שליטה, תכלס, בואו נגיד את זה במילים יותר פשוטות, להרגיש חוסר אונים. זה הכל. להרגיש חוסר אונים מול הקדוש ברוך הוא. כל זמן שהאגו שלנו מנהל את המערכת, כל זמן שאני אבל הבית, ואני בדרך התפילה יכתיב לקדוש ברוך הוא איך להתנהג. ואני יפציץ אותו עם 1,000 פעמים תהילים עד שלא תישאר לו ברירה. כן, אני, האכבר חושב שהוא מאלף את החוקר. זה תכלס מה שקורה. ברגע שאתה מרים ידיים ואתה מבין שאני האכבר פה בסיפור, ואין לי שום שליטה על שום דבר, ורק חוסר אונים מוחלט מול הקדוש ברוך הוא, אז מתחילה להתגלות הישועה. בעל-עשר אתה רואה את כל הסיפור הזה של המסעות. עם ישראל לפעמים נוסעים יום, לפעמים לילה, לפעמים יום ולילה, לפעמים יומיים, לפעמים 38 שנה. אין להם שום שליטה, הם לא יודעים כלום. הם מרגישים בחוסר אונים מוחלט מול הקדוש ברוך הוא. זה נראה שאתה מכניס את עצמך למצב של גלות, למצב של חוסר ביטחון. אבל רק אז מתגלה הביטחון האמיתי. כי לאף אחד אין אף פעם ביטחון בחיים. הדרך היחידה שאדם יכול להרגיש ביטחון ולחיות עם ביטחון, זה לחיות עם השם יתברך. ולחיות עם האמת האמיתית היחידה שקיימת. הדבר הנצחי היחיד שקיים, הדבר האמיתי היחיד שקיים. האמת האמיתית שרק היא אמיתית וכל השאר רק כתוצאה ממנה. עד כמה שקשורים אליה זה אמת. בוא נראה למשל, בוא נבין, איפה יוסף פה בסיפור הזה? זה באמת דברים מדהימים. אפשר גם למצוא את זה המון רמוזים, המון המון רמוזים, כי זה מתחבר מהמון כיוונים. כל כוח הגאולה וכל כוח הישועה זה בזכות יוסף הצדיק. תראו בליקוטי מהר"ן, תואר פי-היי, בתניונה. דיקות התניון, יותר רפאי, יש שם מאמר שלם, אגויזם הנקרואים לוזים, שזה בחינה סלאיו, אני לא אכנס כעת לכל המאמר הזה, צריך באמת אולי פעם ללמוד אותו בנפרד, אבל יש גם רב נוס מעריך בזה, אבל רק מה שנוגע לענייננו, אומר, יש מצב שנקרא בין המצורים, יש מצב שנקרא לוז, לוז שם העיר לראשון, אומר, אתה יודע איך אתה מגיע לבית אל? אתה יודע איך אתה מגיע לבית אל? דרך לוז. וירעם את מבוא העיר, אומרים חז"ל, הוא הראה להם את לוז, שעוברים דרך לוז ומגיעים לבית אל. בית אל זה הבית של הקדוש ברוך הוא, המקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא. איך מגיעים לבית אל? דרך לוז. מה זה לוז? לוז כנגדום באילון לוז, אומרת הגמרא בחרס דף חס. מה הכוונה כנגדום באילון לוז? שהאגוז לוז, כן? האגוז לוז צומח ב-21 יום. אתה רוצה להגיע לבית אל השם? דרך בין המצורים. דרך הצער והכאב שיש לך על הריחוק מהבית אל השם, דרך זה אתה נכנס לבית אל השם. הוא נכנס לנו עוד נקודה, שיש נחמו, נחמו עמי, נחמו, נחמו פעמיים, זה גימטריה קודקויד. כן, גימטריה קודקויד. קודקויד זה הבחינה הזאת של ליו, שזה כנגד העצם לוז שיש באדם, שזה העורף, עורף מול פונים, זה נקרא קודקויד, והעורף הזה הוא בעצם המקום של הקושי הגדול, ואת העורף הזה שהוא אותיות פרעו, שהוא הכוח הגדול של הקליפה, יש קודקויד, והקודקויד, מי הוא הקודקויד שנלחם נגד העורף? יוסף הצדיק, הוא לקודקויד נזיר רחוב. הוא לקודקויד נזיר רחוב. בסדר? הוא נקרא קודקויד. אני לא אעריך פה, יש פה הרבה רמוזים לבאר את העניין הזה. יש פה הרבה רמוזים לבאר את העניין הזה, הוא לקודקויד נזיר רחוב, את הכוח של קודקוד, שזה יוסף הצדיק, שזה נחמו נחמו. הנחמה מגיעה בכוח ה... בכוח יוסף הצדיק גם כן. זה גם יותר מזה, יש ויקח מוישס עצמו יסיו יוספים. הכוח שיש לנו אצל יוסף הצדיק זה עצמו יסיו יוסף. נכון, היה את יוסף בחייו, היה את יוסף בחייו, אבל היה גם עצמו יסיו יוסף. וזה דבר מיוחד שמתחדש אצל יוסף אחרי ההסתלקות שלו ואחרי שהוא כבר לא פה בעולם, לעצמות שלו יש כוח להביא גאולה לעם ישראל. כשמוישה רבינו בא לצאת ממצרים, הוא לוקח את עצמות יוסף עמו. כשעוברים את המסעות, עוברים אותם עם עצמות יוסף. לא עם יוסף חי, עם עצמות יוסף. זאת אומרת, העצמות של יוסף אחרי הסתלקותו, שדרך אגב, את זה יש לנו גם היום בשלמות. זאת אומרת, את יוסף החי כבר אין לנו, אבל את עצמות יוסף, את מה שהיה למוישה רבינו, יש גם לנו. אותו דבר. בשום הבדל. יש לנו גם כן היום את עצמו יוסף. ואת העצמס יוסף והכוח שהם נותנים לבני ישראל מבואר בספורים, מבואר גם בליקוטי הלוחז נדבר על זה, שעצמס יוסף מביא פרנוס, אלא עצמס יוסף מביא את הכוח לבני ישראל לצאת ממצרים. שים לב למילה עצמות, עצמות. עצמות זה לשון עצם. למה זה נקרא עצם? כי זה בעצם, כשאתה מסתכל על בן אדם, בעצם הבן אדם זה העצמות שלו. כי בלי העצמות, מה יקרה? זה גוש בשר שפשוט נושר, נופל, מתרסק, אין לו עמידה. העמידה של הבן אדם זה העצמות שלו. לכן יש לנו את העצמות של יוסף שהוא בעצם, אבל מה העצם של העצם? המדרש מספר לנו שאנדריאנוס קיסר הגיע להתווכח עם רבי יהושע בן לוי, אמר לו איך יחיו המתים לעתיד לבוא. אמר לו רבי יהושע בן לוי, יש עצם אחת שנקראת לוז, והיא נמצאת בעורף של הבן אדם, והיא לעולם לא מתבטלת. אז הוא לקח ושרף וטחן והכל, ועצם הלוז לא זז ממקומו. כידוע המדרש הזה, הלוז זה העצם של העצם, זה העצם של יוסף, זה הדבר הזה, הקדושה הזאת שנמצאת בעם ישראל והופכת את כל עם ישראל לשמורים. מה זה הכוח הזה? אז האמת היא שהקושניצר מגיד בעבודת ישראל, כשהוא מדבר על כל העניין הזה, אומר, על כל העניין של המסעות ביציאת מצרים, אומר שבן אדם צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדושה. הוא צריך להיות סור מרע וצריך להיות עשי טוב. בעבודת ישראל, תחילת פרשת מסעי, צריך להיות סור מרע וצריך להיות עשי טוב. אומר, איך מגיעים לסור מרע ולעשי טוב? אומר, הדרך להגיע לסור מרע ועשי טוב זה ביד מוישה והארון, על ידי התקשרות לצדיק, על ידי עסקה של הצדיקים, על ידי זה מגיעים לזה. יש מקום שעל ידי שהצדיקים סללו את הדרך לפנינו, אנחנו היום יכולים להגיע אל הקדושה. כפירות ובלבולים מגיעים תמיד מחוסר בקדושה. כמה שאדם פחות שמור בענייני היסוד, יש יותר בלבולים, יותר כפירות, יותר השם ישמור. כמה שאדם שמור יותר בזה, יש לו יותר את הכוח של האמונה התמימה. יוסף הצדיק גילה בעולם את כוח הקדושה. יוסף הצדיק, לשון המדרש, רב צודק מביא את זה המון פעמים, רב צודק מביא את זה, יוסף יורד למצרים וגדר עצמו מינו ערווה, ונקראו כל ישראל שמורים בזכוסוי. יוסף קבע מציאות בעם ישראל, כל ישראל שמורים. כל עם ישראל הם קדושים, כל עם ישראל הם נויטרים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. כל מה שנראה לך אחרת זה דמיונות, זה דברים לא אמיתיים, זה דברים שהם רק חיצוניים, הם לא אמיתיים. כל עם ישראל הם שמורים וקדושים. זה המציאות שיוסף הצדיק יצר בעולם. את הכוח של אמונה, את הכוח של תמימס, את הכוח של ללכת עם הקדוש ברוך הוא, גם במצרים, גם במסעות, גם בכל מיני מעברים, גם תוך בין המצרים, ולקודקויד נזיר איכוב, להגיע לנח המונח המו, זה הכוח של יוסף הצדיק, של עצמו יוסף. שים לב, עם ישראל יורד למצרים. יעקב יובינו מקבל הבטחה מראש, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי הלכה גם הלא, נכון? עם ישראל יודע את הנבואה הזאת? לא יודע. מה הם יודעים? פוקוי פוקדתי אסכם ועשו ילוכם למצרים. מי אומר פוקוי פוקדתי? יוסף הצדיק. בגלוי יש לעם ישראל דבר אחד, את יוסף הצדיק. הכוח של יוסף הוא הכוח שנותן לעם ישראל את הדרך לעבור, דרך כל המסלולים, דרך כל המחשקים הנוראים האלה. יוסף יושיס יודו ילינכו, הרוינוי של יוסף הולך לפני בני ישראל, סולל להם את הדרך, הולכים אחריו ודבוקים בו ומקושרים אליו. לא מוכרים את הצדיק, לא נותנים אותו לישמעאלים, לא מפקירים אותו, אלא קשורים בו ואחוזים בו. דרך אגב, כתוב, והישמעאלים אשמים בזה, נראה שהישמעאלים הם אלה, כתוב, נראה לי שזה במדרש או זויר, אני לא זוכר כעת מקור מדויק, שהישמעאלים שכנעו את השבטים למכור את יוסף. היה גם שתי מחירות, היה מחירה של ישמעאלים לישמעאלים, אבל הישמעאלים הם אלה שמנסים לנתק את יוסף מעם ישראל. שלא יהיה קשר בין קדושה של יוסף, אני מדבר על העומק של הדברים, כן? לא, לנתק את הקדושה של יוסף מבני ישראל, ובזה הם מנסים למנוע את ההגעה של משיח בן יוסף, שסולל את הדרך לקראת הגאולה. מי שרוצה לעיין בזה, יש ספר שנקרא קץ היום, עם איזה ארבע כרכים שמנים, שם הוא מעריך פעמיים בספר על העניין הזה של הקדושה של יוסף ושל עצמו יוסף, ושל הקשר שעם ישראל יכולים להשיג על ידי האחיזה ביוסף, על ידי סקשרס ליוסף. אם אנחנו מדברים על התקשרות לצדיק, הצדיק זה יוסף. אבל יש מהלך נפלא של המשך חוכמו. המשך חוכמו, כשהוא מדבר על העניין הזה, על יוסף יושיס יודו ילינכו, הוא אומר וורד, זה נשמע וורד חסידי, אבל המשך חוכמו אומר את זה. יעקב אבינו הולך לרדת למצרים. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. הוא יכול לשאול את עצמו המון שאלות. מה יהיה? למה יהיה? ריבוין של היום? למה הדבר הזה? למה הצרה הנוראה הזאת? למה ילדים צריכים ככה להישחט? למה עם ישראל צריכים ככה להידרס? למה ההשפלה הזאת? למה? ריבונו של עולם? מה התכלית בזה? מה הטוב בזה? למה זה צריך להיות בדרך הזאת? שאלה קשה מאוד וכואבת מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, אל תחשוב שזה קורה בלי שאני אדע מזה. אל תחשוב שאני מחוץ לסיפור הזה. עונו יחיה ירד עמך מצרימה, ועונו יחיה הלכו גם עולה. אתה לא מבין? יש לי בשבילך משהו. יוסף יושיס יודו ילינכו. אתה ראית את הסיפור שהיה עם יוסף הצדיק? אתה ראית מה קרה שם? אתה הבנת את זה? כשהיו 22 שנה שיוסף נעלם והכאב הגיע עד שמי שמיים, אתה הבנת את זה? לא הבנת את זה. וראית מה התוצאה. בוא נתמקד לשנייה מה היה שם. הרי צריך קצת לעיין בשביל להבין את העומק של הכאב שהיה שם. דבר ראשון, השבטים. השבטים מכרו אותו בפיתוי של ישמעאלים, אבל הם לא ידעו מה הולך לקרות. הם חשבו האבא ירגע, יהיה בסדר. הם לא הבינו שהם מכניסים את עצמם למצב של 22 שנה שהשכינה מסתלקת מיין כבובינו. יעקב הבינו 22 שנה אין לו גילוי שכינה, אין לו כלום. 22 שנה וימהן להתנחם ויקומו כל בנה וכל בנתם להתחמו. אתה רואה שמורים בהמשך, אבל השמים אנחנו על אחינו. כואב להם מאוד הדבר הזה. הם לא תכננו, הם לא חשבו שאלה יהיה התוצאות. מה שיוסף הצדיק עובר, אוהו, איזה ניסיונות, איזה דברים נוראים ואיומים שהוא עובר שם. יורד למצרים, עבד, מושפל, אין לו זכויות, אין לו זכויות אדם ואין לו זכויות, כלום, עברי, עברי, עבד עברי. אתה רואה את זה, תחזור להם בפסוקים, כלום, אין לו כלום. לאט לאט הוא מתחיל לראות אור. הבעל הבית מכניס אותו יפה, מקבל, מכבד אותו. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה. אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. אתה רואה איך שיוסף מגדיר את זה. נותן לו את המצב הכי טוב בעולם. חופשיות, מה ששייך בתנאים הקיימים. ולא קל. יש לו פתאום ניסיון. אשת פוטיפר, והוא יודע שאם הוא לא עומד בניסיון, הוא לא עומד בניסיון הזה, ועושה את העבירה, הוא יכול לחיות חיים נעימים מאוד. חיים טובים מאוד. יש פה את הגברת שלו, הוא יקבל זכויות מכל הכיוונים. ותכלס, מי יכול לדון אותו? הוא יתום מגיל שנתיים, ואמא שלו מסתרה כשהוא היה בשנתיים, ואחים שלו מכרו אותו, ולמה סבא שלו בכלל לא דואג לו, ואיפה אבא שלי בסיפור? לא משנה. תשמע, אם היה צריך תרפי, היה יכול כל החיים להיות פסיכולוג, זה בטוח. אבל גם אם היה נופל, תשמע, אתה חושב ואומר, תשמע, בחור כזה שהיה נמצא בכזה ניסיון, מי יכול לדון אותו? מי יכול להגיד לו, אתה לא בסדר? הוא באמת נמצא, והניסיון באמת גדול. ותחשוב, התחושה שהאחים שלך מכרו אותך, זה עם ישראל, זה אחים זה, איפה הם היו? ואיפה סבא שלי עם הרוח הקודש שלו? הוא לא יכול לדאוג לי, הוא לא יכול לבדוק מה קורה. הוא הרי לא יודע שהביאו גדיזים עם דם, הוא לא יודע את הסיפור. הוא מבחינתו נעלמתי ואת לפחות זה לא מעניין. אז הוא נעלם, מפקימין אלה משהו? עוד אחד, יש עוד יותר אוכל בבית. אין, אם אמא שלי הייתה בחיים, אם אמא שלי הייתה בחיים, ועזרי, אלוקים לא לקחת לי את אמא. אני עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לבאר, אבל הקושי הוא עצום. תתבוננו בזה שנייה. והנה, הוא יודע, אם הוא אומר לא, הוא לא יודע איזה גיהנום נפתח. השערים של הגיהנום נפתחים, הוא לא יודע אבל איזה. זה יהיה כלא, זה יכול להיות מוות, זה יכול להיות כל דבר בעולם. ויעזוב בגדו וידע וינס ויצא החוצה. הוא מוכן להפקיר הכל. הוא אומר וימהן, ולא סתם אלא עם שלשלת. וימוהן. וימוהן עם שלשלת הוא עושה. איך יש לו כוח לזה? איך יש לו כוח לעמוד בניסיון כזה? יוסף ירד למצרים ועמד בניסיון וגדר עצמו מן העבירה, ונקראו כל ישראל שמורים בזכותו. כל ישראל עד היום נקראים שומרים בגללו, בגלל העמידה הזאת בניסיון. איך היה לו כוח לזה? אז מה אומרים? וימוין, וימוין. וימוין אחד, בגלל וימוין אחר. מה היה וימוין השני? איפה עוד יש בתורה וימוין? אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה. המסבר אור חיים הקדוש, הוא אומר, מה זה יקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו? היה שם בנות? איך לא שמענו עליהם עד היום? אם יש הרבה בנות, קשה לו לשמוע עליהם, נכון? איך לא שמענו עליהם עד היום, על כל הבנות? הייתה אחת, עליה שמענו הרבה, על דינה. אבל מה קורה פה? נו, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, זה לא היה דווקא בדיבורים. אמרו לו, תראה, ברוך השם, יש לך משפחה יפה, כל כך הרבה בנים, חשובים, יראי שמיים, צדיקים, אדמורים, רבנים, ראש השיבס, מגידי שיעורים, אברכי כולל, מותק של משפחה, תראה את הקלות שלך, כולם, ברוך השם, נשים צדיקות. נו, חד התפספס, בסטטיסטיקה זה בסדר, לא נורא, קורה, קורה, מה? ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימוין להסנחם. הוא לא מוכן לוותר על יוסף הצדיק. הוא לא מוכן לוותר על יוסף הצדיק. הוא מאמין עדיין ביוסף. לא יודע איפה הוא, ולא יודע מה עובר עליו. הוא לא מת, יוסף חי, גזירה על המת שישתכח מן הלב. הוא לא מת, הוא חי. אני עדיין מאמין ביוסף, בקדושת יוסף. הוא עדיין מאמין בו. וימוין להתנחם. 22 שנה יעקב אבינו עומד וצועק, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. רק אחרי 22 שנה מגיעה סרח בת אשר עם כינור ומנגנת עוד יוסף חי. אבל 22 שנה של צעקה מעומק הלב, עוד יוסף חי. למרות שכל המציאות מראה שהוא מת, למרות שהוא בערוות הארץ, ולמרות שאיפה הסיכוי בכלל ואיפה הוא נמצא, וגם ככה הוא מסלסל בשערו, שום דבר, עוד יוסף חי. וימען להתנחם. וימען הזה נותן ליוסף הצדיק במקום הכי גרוע של הטומאה לעמוד ולעשות וימען ולהגיד לו. יוסף הצדיק עובר מה שהוא עובר, והכאב שלו הוא גדול ועצום וגם לא מובן. ריבונו שלנו, למה? האחים לא מבינים, יוסף הצדיק לא מבין. ואם נתבונן שנייה על הכאב של יעקב, זה לא נתפס, זה לא נתפס. כי מה שכנראה מונח פה בעומק של הסיפור הזה הוא משהו הרבה יותר. אברהם אבינו בחר, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. וקרות עמו הברית, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית. הקדוש ברוך הוא מצא את לבבו נאמן, מה זה נאמן? אפשר לסמוך עליו. אפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, הנה, אני נותן מישהו על ההלוואה, אני סומך עליו, אני נותן לו הלוואה, הוא נאמן אצלי. נותן לו הלוואה בלי ידים, בלי שטר, בלי שום דבר. זה נאמן. ואם מישהו עוד יותר נאמן, ייתן לו גם כל החיים שלי בידיים שלו. כן, נאמנות. קדוש ברוך הוא מצא את לבבו נאמן לפניך. קדוש ברוך הוא נתן את כל תיקון העולם בידיים של אברהם אבינו וזרעו יחרב. תיקון העולם יהיה או על ידי אברהם אבינו וזרעו יחרב, או לעולם לא. והתיקון העולם, התפקיד הקדוש הזה עובר מאברהם ליצחק. ויצחק יש שתי בנים. וזה נראה באופן הטבעי שזה הולך להגיע לעשיו. יעקב אבינו אומר, לא, זה לא יכול להיות. עשיו לא יכול להיות זה שיעשה תיקון העולם. אני חייב לעשות כל מה שאפשר שתיקון העולם יהיה אצלי ולא אצלו, שהעולם יתקן, יגיע לתיקון. הוא הופך את העולם בשביל לקנות את הבכורה. הוא לא רוצה את הפי שניים, הוא מוותר על זה. את קברי אשר קריתי ניקח את כל הכסף, לא רוצה את זה בכלל. אבל תיקון העולם יהיה בידיים שלי. הברכות, כל הסיפור הזה זה נקודה אחת. תיקון העולם בידיים של מי? שלי או של עשיו? ויעקב אבינו לוקח את הכל. עובר כמה שנים, יעקב אבינו בורח. כשהוא יוצא לדרך, מה אומר, מה הוא אומר עם הקדוש ברוך הוא שם לתחילת פרשת ויצא? אם יהיה אלוהים עמדי ושמורני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונשאתי לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי ואיו, השם לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, אומר ככה, המציאות של להשרות שכינות זוהי באוילו יהיה עם תנאי. הקדוש ברוך הוא יתנאי תנו תנאי. רש"י מביא את זה על הפסוק, וימיין את נחת כי ירד אל בני אבל שאולה. מה הדבר הזה היה מסור בידו, אם אף אחד מהילדים שלו לא מת בחייו, זה אומר שהוא באמת מגיע לגן עדן. זאת אומרת, מביא את תיקון העולם. אם אחד מילדיו מת בחייו, זה לא אחד מהילדים, זה אחד הכוחות, אבל תכל'ס זה אחד הילדים שלו מת בחייו בגשמיות, אין סיכוי, זהו, הוא לא יעשה את זה. לא יהיה את הוויהו השם לי לאלוהים. אם אין את השמורני בדרך הזה אשר אנוכי הלך, ושמרתיך בכל אשר תלך והביאותיך לאדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר את אשר דיברתי לך. אם לא יתקיים כי לא אעזובך, אז לא יתקיים כי לא אעזובך. יאבד את הכל. כשהוא יוסף נעלם, זה לא רק ילד שנפטר, שזה כאב שאין מילים לדבר עליו. זה הרבה יותר מזה. זה מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי עם הגאווה המטופשת שלי? הוצאתי את התיקון האוי לא מהידיים של איסוף. מה אתה קומבינטור? מה אתה מבלבל? מה אתה עושה? אתה מבין יותר אותו מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה אותו לבחור. לקחת את זה, השתלטת על זה בכוח. מה התוצאה? יוסף לא נמצא. קדוש עשה יסויד נעלמה. היא לא נמצאת? מה עכשיו קורה? מה יהיה עם תיקון העולם? מה עם כל ההשקעה של כל החיים של אבא שלך? מה עם כל ההשקעה של סבא שלך הפך את העולם? מה עם נויח? מה עם כל מה שהקדוש ברוך הוא שם בבריאה להביא את העולם לתיקון? מה עשית? ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. מה אתם מדברים בכלל? וימיין להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. צער וכאב לא נתפסים. יוסף, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אתה זוכר את זה? או זוכר, איך אפשר לשכוח? הבנת את זה? לא. ראית מה יצא מזה בסוף? אוי די יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, המקומות הכי נמוכים של הקליפס, ערוות הארץ, פרעו, העורף, העורף, העורף שיושב פה וחוסם את כל הדעת והורג אותה, מכניס את הדעת למיצר, מצרים. מביא מצב של מויכן דה איבור, כן, מצב הכי גרוע שיש בעולם. אין, זה לא קטנות, זה איבור. זה פחות מקטנות, זה אפילו לא שמות אלוקים, זה שמות אלם, א' למד מן. זה דבר הכי נורא שיכול להיות. אין את זה כבר היום, מאז יציאת מצרים. דבר כזה מחריד. מהעורף הזה, מפרוי הזה הוא מוציא, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת. הוא גורם לפרוי לומר אלוקים. את התיקון הזה ראית? את הבורוך שם כבויד מלכוסוי לאוילום ועד שיוסף הצדיק הביא לעולם, ראית? ניחשת שזה הולך להגיע? אתה ראית רק את הכאב, אתה ראית רק את הצער הנורא שהיה פה, את הכאב של השבותים, הכאב של יוסף והכאב של יעקב אבינו עצמו, אבל את התיקון שהיה פה לא ראית. אבל זה היה אונו יחיה ירדים חו מצרימו ואונו יחיה הלכו גם אולוי. הולכים להיות דברים לא פשוטים גם בגלות מצרים וגם במסעות. יוסף יושיס יודו ילינכו, הסיפור הזה שהיה עם יוסף, שראית שבסופו של דבר השם ימלוך לו אילום ועד, באמת האמיתית היא ברוך כבוד השם ממקוימוי, מקוימוי לס די יודה לו, מקוימוי לס די יודה לו. איך כתוב בספר הבויר, שאלו אותה נערה, שאלו אותה מאיכן, את אמרה להם ממקומי, ברוך כבוד השם ממקוימוי, אתה לא יודע איפה, אבל ממקוימוי הוא יפן ברח עמוב לעמוי ויוכו ינעם מיחד עם שמוי. יש מקוימי ומקוימי לס די יודה לי, אתה לא יודע איפה, אתה לא מבין איך. איי מקוימי כבוידוי, אתה לא יודע. אבל יש מקוימי כבוידוי, ויש מקוימוי, ויש גילוי של השם ימלוך לעולם ועד, ובסוף תהיה ישוע, ויש ישוע, ויש תקווה, והתקווה תתגלה ולישועו שחוק יביסי הווי. ואת הכוח הזה, ללכת לקראת הדבר הזה, עם עיניים עצומות, כי העיניים פתוחות לא עוזרות לך בדבר הזה. ויוסף יושיס יודוי על עיניך, יד על העיניים, ולקבל עול מחות שמיים, שמע ישראל השם אלוהיכינו, השם אחד, והכל טוב. הוויה אחד והכל טוב. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הכל טוב. אין שום דבר רע בעולם, יש רק הכל טוב. זה הכוח של יוסף הצדיק. שנותן לעם ישראל את כל הכוח לעבור את כל הדבר, את כל המעברים הנוראים ביותר שיש, את הבין המצורים הקשים ביותר, את המסעות הנוראים ביותר, לעבור את הכל עם הכוח של יוסף הצדיק שהולך לפנינו. יש עוד הרבה מה להאריך בזה, אבל נעצור פה להם.